בעמוד הראשון, נתחיל עוד פעם מהערה 6 בבקשה. אנחנו פירה, זאת אומרת, המהלך שלו היה להעניק מעמד פנימי, מעמד תוכני לעובדה הטכנית של פח החתום בחותם של כהן גדול. עכשיו, אז הוא הסביר איך זה נקודה פנימית בהיסטוריה הישראלית, ושלשל את זה גם לאברהם. ויש לומר עוד הסבר או רובד נוסף או העמקה נוספת, כי הוא, הפח הזה, בחינת הפח החתום, הוא אהרון הכהן הגדול. אנחנו מכירים ניסיונות להסביר מושגים ברובד אחד, ברמה אחת, גם בשטחים נוספים. הפח הוא נניח ברובד המכני, הטכני. הוא אמור גם נניח לבטא את הרצף בהיסטוריה הישראלית, כפי שדיברנו אתמול, מהבחינה, נניח של ארץ ישראל, מתוך הנחה שהזית, העץ, השמן, מייצג גם את הרציפות של ההתיישבות בארץ. עכשיו הוא המשיך את אותו הכיוון גם בכיוון של הנפש, זאת אומרת בכיוון של הנפשות הפועלות. אנחנו מכירים את התואר, אם הם עתיד הוא יכול להיות כהן גדול. כהן גדול הוא תואר יחידאי לאיש אחד בדור, שהוא משתלשל בין דורות, בין דור לדור. זאת אומרת, כל דור יש לך כהן גדול אחד. אגב, איך הביטוי הזה מופיע בתנ"ך? בתנ"ך, דומני, לא מופיע ביטוי כהן גדול. כתוב הכהן הגדול מאחד. אבל כהן גדול כתואר, איך הוא מופיע בתנ"ך? כהן המשיח זה לא כל כך פשוט. כהן הראש. אתה לא מדברי הימים, בדברי הימים מופיע כמה וכמה פעמים כהן הראש, זאת אומרת ראש הכהנים. כהן הראש הוא כאילו האחראי, הוא לא רק כאילו, מבחינה הלכתית ועובדתית הוא אחראי לתפקוד הסדיר של המקדש. אז הוא המשיך את כיוון המחשבה, או הוא פתח עוד נתיב אחד, ואמר שברציפות של ההיסטוריה היהודית יש גם נושאי תפקידים, או יש גם פונקציונרים שזה המהות שלהם, שזה התפקיד שלהם, וזה הכהן הגדול. מזה מתבקשת העובדה שהמרד שפרץ במודיעין במשפחת הכהנים הגדולים הוא לא היה על דרך המקרה. הם הרגישו יותר מחויבות לדבר הזה. זה גם למשל מסביר איזה אמרה נאה של הרב קוק, כשהוא ביקר באמריקה בתפריש פי ד' ב-24, אז אמריקה היהודית סערה וכנראה התעוררה מאוד, ואז נתגלה שם איזה יהודי בשם אברהם שוער. אברהם שוער הוא סופר, סופר עברי, ליטאי, שגלה לאמריקה וכתב שם, והיה סופר ככה בינוני, על כל פנים לא מפורסמים. ואז הוא נזכר שזה אברהם יצחקי, זה שעשה פה עכשיו דצ'יף רבי, היה חבר שלו בחיידר. והוא פרסם זיכרונות ביידיש, בעיתון היומי, וזה עשה הורה ושעתה תגובות מאוד אוהדות, מה הוא זוכר מתקופת ילדותו של הרב קוק. מי שהיה האדמור מסוכנשוב הרביעי, הבן של השם ישמואל, שגם בבית בגן, ערך באותה תקופה עיתון בשם ההד בירושלים, והוא קיבל את העיתונים הללו ביידיש ותרגם אותם זיכרונות על הרב קוק, ואחר כך הרב נריה העביר אותם ועשה מזה צימס כדרכו בחיי הרב ובכל חיי הראייה וכו'. אבל המקור זה הזיכרונות האלו של אברהם שוער, והוא מתאר באחד הנקודות שהם ערכו בתור צעירים בבית המדרש, הם ערכו תיקון חצור. והרב בכה מאוד. אז שואר שאל אותו, אני לא מבין, אני ואתה עורכים שתינו תיקון חצור, מה אתה מיילד בבכי יותר ממני? אז אמר לו, כי אני כהן. אז אני מרגיש את האבל של המקדש יותר ממך. זאת אומרת, זה כבר דוגמה של אמרת כנף של ילד צעיר שמידע על עולמו הפנימי. אני כהן, זה מה שכתוב פה, אני כהן ולכן אנחנו מרגישים אחריות רבה יותר, אמרו במשפחת מתתיהו, למה שהולך פה בהיסטוריה היהודית. אז הוא אמר, מאיפה זה נובע? זה נובע מהארון. הארון הוא הכהן הגדול הראשון. אז כשאמרו שהפך הזה חתום בחותמו של כהן גדול, למעשה כאילו אמרו שזה חתום בחותמו של אהרון. אלא אהרון לא חי עכשיו, אז ממילא יש לו איזה שליח, יש לו איזה ממשיך, יש לו איזה בכוח שהוא עושה את הדברים האלה. אלא איך הוא הגיע למסקנה הזאת? אני חוזר. ויש לומר עוד, כי הוא, הבחינה הזאת של הפך החתום, אהרון הכהן הגדול, הוא אהרון הכהן הגדול. כי דעית ברמב"ן, בשם המדרש שלך לעולם קיימת. אז אתמול כבר ראינו שהקושי הוא מדוע באה פרשת המנורה והעלאת הנרות בפרשת בעלותך יותר על שאר העבודות שבמקדש, וזה מביא אותנו לדיון כבר המעמד המיוחד שיש להדלקת המנורה, שחוזר על עצמו כמה פעמים בתורה נגד מזבח הקטורת, נגד שולחן הפנים וכו', וזוהי למעשה שאלתו הגדולה של רש"י וגם של הרמב"ן על רש"י. התשובה שניחמו את אהרון בהדלקת המנורה כששלך לעולם היא קיימת, כך נאמר. ואז שאל הרמב"ן, מה הפשט ששלך, דברי המדרש ששלך לעולם היא קיימת? אם הכוונה היא למשל על עבודת המקדש, זה לא נכון. עובדה היא המקדש חרב, והיום הם לא הדלקת מנורה ולא העלאת הקטור. אם הכוונה היא שלעולם זה יהיה התפקיד של משפחת הכהונה, זה גם לא נכון. מה מסתתר במילים שלך לעולם היא קיימת? וזה אמור להיות ניחומים לשבט לוי ולאהרון על כך שהוא לא ישתתף בחנוכת המזבח. מה היא חנוכת המזבח? לכאורה, במה אפשר להרגיע? לא, מה אתה מתקנא בהם שהם השתתפו בחנוכת המשכן? המשכן יחרב. אז אם המשכן יחרב, אז יחרב גם המנורה. אז אהרון נמצא באותה ספינה. מה זה ניחומים? ניחומים זה אל תצטער על מה שלא היה לך, יש לך משהו במקום. אבל אם לאף אחד אין, אז מה תיבה? ואז מה כתוב פה בשלך לעולם היא קיימת? אמר הרמב"ן, מוכרח אנחנו לומר שהניחומים של אהרון, הניחומים שניחמו את אהרון, הם יותר על נשיאי השבטים האחרים. במה? נניח לרגע, אומר הרמב"ן לשיטת רש"י, נניח לרגע שאני כבר מסכים שהמנורה היא אולי חשובה יותר, הדלקת הנרות, מאשר להביא קורבן. אני כמובן יכול, אם אני רוצה להליץ על רש"י, משהו לסנגר עליו, איך אנחנו נאמר, מה היה היעד של חנוכת המשקל?
עבודת המשקל.
של עצם החנוכה, תגדיר את הפעולה. חנוכת המשקל, תרגם את זה למילה אחרת, חנוכת המשקל, חנוכת המזבח. להכשרה, לחנוך זה להכשיר. להכשיר, להכשיר פירושו של דבר, להכשיר פירושו של דבר להכין לקראת משהו. נו, מה חיסרון יש בלהכשיר? מה לא שלם בלהכשיר? אמצעי, זה אמצעי. מה כנגד, מה קורה כשנגמרת תקופת ההכשרה? ההפעלה. כן, הפעולה של חנוכה, של החינוך, זה להכשיר לקראת. ואילו ההדלקה היא ההפעלה. אז לכאורה אפשר לתרץ ככה, ואולי כך רש"י תפס. במניח אמרו את אהרון, אמרו לו רק רגע, כל היהוד בית נשיאים, מה היה התפקיד שלהם? להכשיר, להכין, לתכנן. ואתה יש לך מעלה, אתה ממונה על ההפעלה. אם נביא דוגמה מעולם הכלכלה, איפה בעולם הכלכלה יש כפילות כזאת או שניות כזאת?
מה שידע שבתל המגדל, בתל ההפעלה?
רשי התעלם, מותר לרשי להתעלם ממקורות נוספים. שלך לעולם מקיימת זה מדרש שהרמב"ן גייס אותו להצדיק אותו. יסודו של רשי הוא הסלקציה. רשי בחר לעצמו את אותם המדרשים שהיו נאותים לכיוון שהוא בחר. הוא לא יתחייב לתרץ את כל הדברים האלה, אני רק אומר, אבל מעצם בחינת ההיגיון בדברי רשי יש היגיון. כי אמרו לרשי ככה, אומר רשי, אני מנחם את אהרון בזה שהם כולם מכשירים, או בלשון הכלכלה, הם כולם שירותים, ואתה יצור. אז אי אפשר, בלשון נוספת, פלוגת מפקדה, יש מין דבר כזה. זאת אומרת, לא, אתה לא מכיר, בסדר. על כל פנים, אלה הם האנשים שהם רק מסייעים, פלוגה מסייעת. אז כמובן הסיוע הוא דבר חשוב, אבל בלי, כשאין תוכן, אז מה אני מרוויח מכל הדבר הזה? אז כך פירש רשי את העניין. הרמב"ן גייס לטובתו את המדרש הזה ואמר שלך לעולם יקיים. ולכן אמר הרמב"ן שליחמו את אהרון ביד של החשמונאים. את אהרון ליחמו לא בהדלקת הנרות במקדש, אלא בהדלקת נרות החנוכה. נו, אז לכאורה תשאלו קושייה הגיונית על הדבר הזה. מה זה קשור למשפחת הכהונה? קודם כל בפשטס. מה זה קשור? אתה מדליק נרות חנוכה. אתה מדליק, יא אילן. אז אתה מדליק מכוח אהרון. אתה כהן, אז יש לך אשר תשאלו, אמרת הבוקר, בקדושתו של אהרון. אז מבטא איתי שאנחנו מדליקים. מה פתאום זה אנחנו מדליקים?
הם יכולים להאמר.
אז מה זה נוגע אליך? אז למה אתה מדליק?
זה שם איזה שם עצום מאוד, אנחנו מדליקים נרות.
כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון לישראלים או לכהנים?
כולם, גם ישראלים.
מה פתאום? הרי אם, אגב, למה נרות הללו קודש הם ולא נרשות להשתמש בהם? בנרות שבת מותר להשתמש. הכל מוציאותם של נרות שבת בשביל השימוש, כדי שיהיה אור. למה אסור להשתמש בנרות חנוכה? דיון, לרצות מאות, לא לרצות מאות, למה עשו?
נורת על המקום.
מה? אז בפקד, שותים ארבע כוסות בשביל פרסום מניסה. אתה לא שותה את ארבע כוסות? לא תשתה, לא תפעיל לכאורה. עוד פעם? מי אמר את הספרה לפנה הזאת? ומאיפה משתברו ידעים מזה? אתה לא זוכר את הרן, אז הרן אומר זה בשבת. אז המשתברו מביא שם את הראשונים, מפני שעשו את זה כמו המקדש. נו, תשאלו קושייה עצומה. איפה יש לנו עוד דוגמה שאחרי חורבן המקדש אנחנו עושים משהו מיניאטורי מעין עבודת המקדש? קטורת, חס ושלום. לחם הפנים והשתלשלות אצל הדמוירים, אתה יכול לראות אצל הדמוירים ששמים 12 חלות על השולחן, דברים כגון אלה, אבל זה כמובן רק זכר וכו'. אבל במצווה, בפעולה, בפועל, איפה מצאנו שיעשו? אז רבה, תגידו לי סברה שעשו?
שאסור לעשות תבנית המשכן.
אסור לעשות תבנית המשכן ואסור לעשות את תבנית כליו. אסור לעשות מנורה בדמות מנורת המקדש.
אחד ההסברים למה אסור להסברים למה אסור
להסברים. וזה אחד ההסברים של הרב קוק, למה אסור שמונה נרות קושיית הבית יוסף, שבאמת הנס היה שבעה ימים והוסיפו נר שמיני כדי לא להגיע למתנותה. איפה הבעיה הזאת הפכה להיות אקטואלית בימינו? בכנסת, המנורה שמול הכנסת, יש תשובה גדולה של הרב אונטרמן על זה, אם המנורה הזאת מותרת או לא. כי לעשות מנורה של שבעה קנים, השאלה אם כפתוריה, פרחיה, מעכב, לא מעכב, על כל פעמים פלפלו כבר מפלפלים בזה. מה שלא יקרה, אנחנו רואים גם מההלכות, שמנורת החנוכה, הדלקתו, מה הבעיה שם, יא צדק? מה לא בא?
זה ללימוד מותר.
נכי למה אני מצא שתשאל אותם.
לימוד מותר.
בסדר. יש לו כבר סיבה טובה לשאול אותה. על כל פנים, אנחנו רואים בהרבה נקודות שהדלקת נרות המנורה היא חלק או בבואה או התייחסות מסוימת למקדש. ואז נשאלת השאלה, מאיך התייתי? לא שמענו שעושים דברים, אין שום, יש איזה סיפור, כבר סיפר, אני לא רוצה עכשיו, איזה סיפור עממי על יהודי אחד בדמשק שהביא לחם הפנים בצורה של תמימות וכו' וכו', בסדר. אבל כאן זה חובה, בלי דברי אגדה. ובוא נפשע, אם כבר כן, אז מה היה צריך להיות? היה צריך לעשות רק בבית הכהנים. למה לא? זה עומק דברי הרמב"ן. הניחומים שניחמו את הארון אמרו לו, יבוא זמן בהיסטוריה שעל ידי צאצאיך יתחדש דבר בתולדות עם ישראל, והוא מרד החשמונאים, ולביטוי המרד הזה ידליקו מנורה כאין מנורת המקדש. ולמה? ועכשיו אנחנו שומעים איזה פשט נוסף בכל הפלפול שמפלפלים ומה שגם הוא התייחס לזה. למה בחרו לסמל את הניצחון החשמונאי רק בהדלקת המנורה? או מה יחס יש בין הדלקת המנורה לבין ההישגים החשמונאיים? והתשובה היא, כיוון שהחשמונאיים היו כהנים גדולים, אז מה אתה יכול לשאול? אז מה אכפת לך שהם כהנים גדולים? משמע מתוך הדברים שרק מכוח הכהונה הגדולה שלהם, רק מכוח המורשה שלהם, הם נחלצו למרד הזה. זאת אומרת, זה לא, הכהונה איננה איזה דבר תפל, אלא היא מהותית למוטיבציה של המרד. מה ההסבר? כי הכהן הגדול הוא המופקד על רצף ההיסטוריה היהודית. מתוך כך, למשל, מן המקדש לא יצא, שכהן גדול לא, אסור לו להתאבל. כי נזר אלוקיו עליו. מה פירוש? אבלות זה איזה חוויה פרטית, אישית, שקוטעת איזה רצף. מת פלויני, ואני מצטער, ואני מבקש באמצעות האבל, כאילו להתגבר על הפער הזה. אבל כהן גדול, מה שייב לדבר, הוא מן המקדש לא יצא, כי אי אפשר להפסיק את רצף החיים הישראלים. הוא באמת מתעלם מעל החוויה הפרטית שלו.
אז למה כלל ישראל?
באמנתי.
ולמה כלל ישראל ולא כהנים?
חד ויש. זה עומק דברי הרמב"ן. יש מכתב של הרב חרל"פ לרב קוק בהדרים, כשהרב היה אבל על אמא שלו, אז הרב חרל"פ כותב לו שכפי המנהג, בצורה מעודנת כמו תלמיד לרבו, כפי המנהג פה בירושלים, מחליפים גם האבלים בגדי חול לבגדי שבת גם בתוך השבעה כשיטת הגרר. הוא חשב שהרב יחמיר על עצמו. אגב, בשמו של רב שלמה זלמן שמעתי שכתוב בהלכה דעה מאוד רחוקה ושלא נוקטים הלכה למעשה, שעל אביו ואימו, ההלכה נקוטה בידינו, שאבל על אביו ואימו איננו מתגלח עד שיגרו בו חבריו, וכנראה גם רק אחרי 3 חודשים. ויש שיטה שכל היו בית חודש. ואמר רב שלמה זלמן שבירושלים אמרו שהיה אחד שקיים את זה, הוא סביב על אבא שלו כל ה-12 חודש. זאת אומרת, מי שהכיר את האבא כמו שהוא הכיר אותו, אז הוא הרגיש אבלות י' בית חודש. על כל פנים, הרב חלף מסיים לרב, ובפרט רבינו שהוא נזר אלוקיו על ראשו, מן המקדש לא יצא. זאת אומרת, הרב חלב תפס ברב קוק שהוא הכהן הגדול האחראי לרצף, ואז ממילא הוא לא יכול לנהוג בעצמו אבלות פרטית, מפני שהוא באיזה מקום שהוא כבר הופך לאישיות ציבורית. על כל פנים, העובדה שהכהנים היו שותפים למרד, או שהם היו מעורי המרד, זה לא מקרי אלא עצמי לעניין הזה, ולכן הם יורשי אהרון הכהן הגדול. מה, כשמנחמים מישהו שהוא לא היה באיזה דבר, לא, אתה יודע מה, כאן לא היית, אבל אתה תקבל מנה יותר יפה. כי אם אתה תקבל אותו דבר, אז באמת מה קשה לך? אם נניח היו מנחמים את הארון, שאומרו לו, אתה יודע מה, הם כל אחד, זה אתה עוד יום תקבל. אז אני באמת, למה הוצאת אותי מתוך הכלל, ובמה אתה מפייס אותי? לפייס אני רוצה עוד תוספת. התוספת היא שבימי החנוכה
כל עם ישראל הופך להיות בן שבט לוי. ניחמו את אהרון ואמרו לו, מה רצית? אם היית מקריב בתוך סדרת 12 השבטים, היית רק אחד מן המניין. עכשיו בחשמונאים אתה תראה איזה פלא פלאים. אתה תראה שכיוון שהמרד הזה הביא תשועה לעם ישראל כולו, אז לשמונה ימים הופך כל בית למקדש, וכל אב בית הופך לכהונה. אני רואה אופר שאתה כבר לא רוצה להיות חבר שלי, כי אתה אומר שאני הבן המשרת שלך פתאום. פתאום אתה מוכל טובות, מרחוק, במשפחה. אבל בגלל, שמונה ימים אנחנו בני אותו שבט. שמונה ימים אנחנו עושים את פעולת הכהן. כל בית הופך למקדש, וכל ראש בית הופך לכהן. זהו שלך גדולה משלהם. היא גדולה משלהם בזה שהטילו משימות כהניות גם על ישראל. פתאום אהרון הפך להיות לא נשיא שבט, אלא נשיא העם כולו. ניחומים די טובים, היה כדאי כבר. זאת אומרת, יש פה איזה מיעוט שהיה בעבר, וכתוצאה מזה בא ריבוי שאחר כך. איפה אתם מוצאים איזה עוד דבר, עוד דוגמה כזאת בחנוכה עצמה? גם כן השפת אמת אמר את זה, אולי בהמשך או בשנים אחרות. אנחנו רואים שהצניעות זה הדבר הכי מכובד. הבית היהודי זה הדבר הכי הכי אינטימי. עובדה היא שההלכה היא שאישה פטורה מלהדיק נרות חנוכה, זה לא כל כך פשוט, רב אביגדור בשבוע הבא ודאי ילמד כמה דינים בדבר הזה. אחד ההסברים מפני שכל כבודה בת מלך פנימה. לא יפה שתלכי ברחוב, תעמדי אפילו ברחוב, אישה כן הולך ברחוב, אבל לברך, להתבטא, זה ביטוי אישי אינטימי של ברכה. אישה מתפללת, תעמוד בצד, מה היא אומרת ברשות הרבים? אז עצם היציאה לרשות הרבים היא לא כל כך חלקה. מה קבע פתאום ש, 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 שכאן המצווה הזאת ודווקא בפתח הפתוח לרשות הרבים? כי מה רצו היוונים? היוונים רצו לפרוץ לתוך רשות היחידה הפתוחית. איפה למשל יש ביטוי נמרץ מאוד לפריצה הכי אינטימית? תיבעל להגמון תחילה. זאת אומרת, הם ביקשו לחלל את הדבר היותר אישי, היותר אינטימי. אז כשניצחו את היוונים, אז זה לא מספיק שאני רק אסגור את הבית, ומכאן ואילך אני אשמור על הרשות היחיד שלי. כי גם הרשות היחיד שלי הייתה אמורה להיות קודם רשות היחיד. יהיה רשות היחיד ויהיה רשות הרבים, אל תיכנס פה ואל תיכנס פה. ניצחון מוכן להיות עוד כיבוש, אז זה תוספת. איזה הידור. מה זה הידור? תוספת. התוספת היא, הם רצו לעשות מרשות היחיד רשות הרבים, אנחנו נעשה מרשות הרבים רשות היחיד. אנחנו נכניס גם לתוך רשות הרבים את הרוח שיהיה לנו בפנים. זאת אומרת, החובה להדליק פתח לרשות הרבים, זה מכיוון שאותו רעיון יהודי שדרך כלל הוא נמצא ברשות היחיד, פולש החוצה כתוצאה מהמחשבה היוונית לעשות בכיוון הפוך.
‫אבל זה לא אומר שזה מקורי, ‫כי מה זה לנחם? ‫היית צריך לקבל דבר כזה ‫במחת תוספת. ‫למה זה, אבל לכאורה זה לא מקורי ‫בזה שאני מלחם אותך איתן לך? ‫אבל זה לא תפקידו בעצם. ‫אולי אם זה תפקידו בעצם, ‫אז זה לא נכון, ‫אז אומרים לראש, ‫תשמע, אתה לפני הרבה כתבירות, ‫זה התפקיד שלך.
‫אם לא היה מצטער, ‫באמת לא היינו תפקידו את זה. ‫זה הפך להיות, ‫איך זה הפך להיות נחלת הארון? אם אהרון היה אומר, לא נתן, לא נתן.
אז זה לא קורה, זה לא...
לא, הוא רכש את זה בעצם על ידי שאיפתו. השאיפה של אהרון היא למצוא דרך... מה באמת היה? אהרון היה חסר לו, שישי. שישי אולי יכול היה לקבל, למה לא מקבל?
כן.
כי הוא כהן, אז הוא מקבל שישי. אבל קבל מפתיע. קבל איזה מנה טובה. מה אהרון רצה? אהרון היה חסר לו בגודת השם. אז מה יכול היה אהרון לומר?
אהרון
אבל אמר, אני בכלל לא רוצה. מה שאני רוצה, אהרון אז חפר בעצמו, גילה בעצמו תכונות, זה הפך להיות עצמי כתוצאה מהבקשה שלו. המשאלה של אהרון לחפש דרך לעבודת השם, היא מעידה על איזה מעלה פנימית שלו שבא לידי מידה, כי יכול להיות שהמעלה לא הייתה נשארת, אף אחד לא היה מלווה אותה. על כל פנים.
אני
רוצה
להגיד כאן שיש כאן גם מגמה עתידית, מה אומרים, אתם תהיו נאמרת כהנים וגוי קדוש. יש כאן אפשר לראות את החיבור של אברהם ואהרון באמת, העניין הממלכתי שרב הזכיר מקודם.
זה מה שמונח כבר, הבנת טוב. זה מה ש... זה כיוון המחשבה שלו, הוא התחיל מאברהם, ואחר אתמול דיברנו על אברהם שהוא למעשה, יש לו הרעיון הגדול עם מסר, אותו פסוק שעליו הוא בונה, על דברתי, מלכי צדק, אתה כהן לעולם, הוא הרי נאמר גם על שם בנוח, שגם הוא היה אוניברסלי. זאת אומרת, זה היסודות האוניברסליים שישנם במחשבה היהודית, הצטמצמו באברהם, הצטמצמו באהרון, ולעתיד לבוא, ואתם כהני השם תיקראו. דהיינו, יש פה כאילו כבר הכשרה לאותו עידן, לכן, אז זה יקרה לכם הבאים, לכן בסדרת הנועדים יש ככה, יש שלושה רגלים, ויש ראש שנה ויום הכיפורים יחד לחמישה, ויש פורים וחנוכה, זה השבע. מבחינה היסטורית, מהו המועד האחרון שנכנס ללוח העברי? פורים היה בראשית בית שני, זה באמצע בית שני. ורשפת אמת, למה קוראים לזה חנוכה? זה חינוך לגמלה עתידה. להתחנך לממלכתיות זה חנוכה. ולכן אומר, נגמור את השבע, משם אנחנו קופצים לעולם השמיני והוא משיחיות. זאת אומרת, קוראים לזה חנוכה כי מתחנכים לקראת הגאולה שתבוא. וכיוון שהגאולה העתידה היא גאולה של, שעם ישראל כולו הופך להיות ממלכת כהנים, זה מאוד משהו צריך, ממלכת כהנים, אז נמצא שמה שעתיד עם ישראל להיות במשך כל ימות השנה, נותנים לו חינוך, נותנים לו הרגל. ההרגל יהיה בשמונת הימים של חנוכה כדי שאכן תהיה. ולכן גם שמונה, כי גם המועד האחרון יהיה המועד השמיני. זה השמיני כלמעלה מן הטבע, זה כידוע יוסף. אני חוזר למדרש. כדאית ברמב"ן, משם המדרש שלך לעולם קיימת. אז מה פירוש לעולם קיימת? לעולם קיימת שעם ישראל הופך לנצח, חנוכה לא יתבטל. משם המדרש שלך לעולם קיימת. אבל איך הוא פירש לפי שיטתו? הפח החתום הוא הקיום. ולכן כשאומרים מי זה הכהן הגדול החתום על הפח ההוא? זה באמת אהרון. גם אם פורמלית, אולי ימצאו עוד איזה פח, זה יהיה מאוד מסקרן וממצא ארכיאולוגי מלבב מאוד אם נמצא איזה פח עם חותמת של כהן גדול פלויני מבית יהויארי וכו'. אז הוא אומר, גם אם אתה תשמע את השם הפרטי שלו, זה למעשה חותמו של הכהן הגדול, של אהרון. אלא הוא ימשיך עוד יותר. כי מידת אהרון הוא גם כן חסד ואהבה. הנה המכנה המשותף הרוחני בין אברהם לבין אהרון. המסר, מגן אברהם. אתה יודע שיש אצל אברהם איזו נקודה אחת פנימית שהיא לא ניתנת לטשטוש. היא לא ניתנת לפיצוח, היא נשארת בעצם המיקוד שלה. ולכן אברהם, שהוא חסד ואהבה, זרע אברהם הוא אבי. חסד לאברהם הם גם הבחינות של הכהן. כחסד הניתן על פני כהן. ומים נכתיב, מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה. תראו דוגמה מה הוא עשה. זה. היופי של המחשבה הגוראית הזאת הוא... כמה אנחנו מדברים מסביב חצי משפט, אבל זה הברק. היית על יד הטיש, שמעת דברי תורה, אתה כבר רואה איפה הוא גלגל את המחשבה. מה הוא אמר? מהי אותה אהבה שמים רבים לא הצליחו לחבות? אז בפשטות של שיר השירים, למה בא הדימוי הזה? כיוון שהאהבה היא שלהבת, כיוון שהאהבה היא אש, אז ממילא מים רבים לא יכולים לחבות. איך באו פירש? אם אהרון זה אוהב, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. מים רבים של ההתבוללות, מים רבים של ההתייבנות, מים רבים שאמרו לשטוף את הגורל הישראלי, לא יצליחו לחבות את האהבה. יש איזה מוקד, יש איזה גחלת אחת של אהבה, והיא יסוד הכהונה. שהוא אוהב את הבריות, והיא היסוד של אברהם, מגן אברהם, על מה הוא מגן? הוא מגן על גחלת האהבה. ואם יבואו מים רבים לשטוף, גם לא יוכלו לשטוף את האהבה הזאת.
ואהרון הכהן נעשה אהבתו יתברך בליבות בני ישראל, להיות נשאר פח אחד חתום כנל. איך הוא עכשיו צירף את שני המישורים הללו. פח אחד זה מסורת שעוברת מדור לדור. הכהן הוא תפקידו לדאוג לרצף הזה. הפח של אהרון הוא נמצא גם פיזית בשמן, אבל כשפסק כבר ההדלקת המנורה ואין שמנים, יש איזה מסר בלב. המסר בלב הזה, הפח החתום, מה ש... כתוצאה מהחשיבה הזו, יש מה שנקרא, וביידיש מדברת, הפינטה לאי, זאת אומרת, נקודה יהודית, ודיברו על זה, וסלסלו בזה, מה פירוש שיש לכל אחד נקודה יהודית בלב?
אתם צריכים מדומאות לעבוד לזה, נו, מילה. מה שעושים?
אני רוצה עוד יותר חזק.
ראינו בעיניים. רוסיה. רוסיה. 70 שנה בלי מילה. 70 שנה בלי תורה, ומה קרה? פתאום זה התעורר. הנה הפח הקטן. הוא היה טמון בערימות של הרס, ופתאום זה הפירוש, אני מתכוון, יישום ממש. יישום של איזה פח שם, 70 שנה של קומוניזם, פאפ, זה התעורר. זה ההבטחה של אהרון, זוהי הפעולה שמתעוררת. מה שכתוב בדרך כלל בשפת אמת בסוגריים מרובעים, זה דברים שהוא בעצמו צירף בשולי הגיליון בשנים אחרי זה. אז כשהוא קרא את הדברים האלה, אחרי שהוא אמר את זה ברבים, ויש לפרש קבעום ועשאום, הביטוי הזה קבעום ועשאום הוא כמובן כפול. מה היה חסר אם היה כתוב קבעום ונגמר הסיפור? למה צריכים לומר קבעום ועשאום? אז אתם תוכלו לראות שבהערה למטה יש כמה וכמה מקורות לפניו ולאחריו שניסו לפרש את הכפילות הזה. אז הוא פרש צורה לפי המהלך שלו. על בית אלו, להיות מתעורר בימים אלו בכל שנה ושנה, פתיחת הנקודה והתפשטותה לחטא ימים. יש שני דברים. יש, הוא קבע אותה. את מה הוא קבע? הוא קבע בלב את הפח שמן הזה, אבל מי יאמר שהפח הזה יתפתח? עובדה היא, במשך כל שנות המרד ותומעת המקדש, היה הפח הזה מונח באחת הזוויות שם במקדש, או באיזה מחסן נידח, ואף אחד לא הגיע אליו. הוא היה קבוע שם, אבל אי אפשר היה שום דבר לעשות איתו. אי אפשר היה לעשות אותו שימושיים. אז הוא אומר, כברום ועשאום. מה עשתה המורשה של אהרון? מה עשתה המורשה של אברהם? שזה יהיה קבוע? אבל לא קבוע סטני. מזה שמונח במחסן פח שמן, מזה שבאיזו צורה עמומה ידע הסבתא, אני חושב שסיפרתי לכם, זו דוגמה באמת מיוחדת, בליל שביעי של פסח הזדמנת, פתחתי את הדלת, לא חשוב בבית, ועומד איזה יהודי אחד, בקושי יכול היה לדבר, רק רוסית. היה לי בבית איזה אורח רוסי אחר, אז ביקשתי, בקיצר התברר שהוא הגיע אתמול למוסקבה, הביא אותו פה לירושלים, הוא איבד פה קצת את הירים שלו, לא יודע מה לעשות. כמובן, איבד נובע, מקום. הייתי איזה לא יודע כלום, לא יודע כיבוש, הספקתו מה זה, מצרים הוא לא שמע, מצרים הוא לא שמע, הוא לא שמע יציאת מצרים, לא שמע כלום. טוב, מגישים לאכול, מגישים לאכול. כשהגיד את הפלט האחרונה, צ'יימס! הוא ראה גזר שם עם קינמון, אז מילה, הוא לא ידע שום דבר מיד, זה מה שהייתה ליד מצרים. הוא רק ראה אצל הסבתא שלו ממאכל כזה שביידיש מדוברת קוראים לו צימס. היהדות שלו עומדת על צימס. הנה הנקודה היהודית, הצימס, עם אחד. זה מה שהוא יכול, ממעדן יהודי כזה, זה מה שהוא זכר אצל הסבתא שלו. אז זה היה קבוע, אבל נעשה עם זה משהו, קבעום ועשאום. וזה מתחדש בכל חנוכה, שנפתח אותה נקודה. עכשיו מתברר, כל חנוכה שעובר, זה לא שאני רק חג את העבר,
זה לא רק שאני מתייחס למה שהיה, אני גם צריך שיהיה משהו פעיל. אם בחנוכה זה עובר עליי בלי שאני עושה את זה, אז זה רק כבר הוא. של... אז אני יודע שהיה חנוכה. מה אתה עושה בפועל היום? מה, ימי החנוכה זה לא אכפת לי שיהיה רק באום, אני רוצה שיהיה גם הסאום. ומה הסאום? שהנקודה הזאת תתלבא, שהגחלת הזאת תתעורר, שנפתח אותה נקודה. ובהדלקת הנרות, כיצד עושים את זה? זוכים להרחיב ולהתפשט. למעשה, מה מונח בקורא? כשאני מדליק נרות, אז למעשה אני באמת קונה שמן, או שמן ערבי, או שמן של מגד, או שמן של יצהר, שמן מהודר, שמן שמשמין, עין, הר. השמן הזה זה רק בבואה. השמן הזה הוא מאיזה פח, הוא מפח סתום. איפה הפח הזה? זה שאני זוכר שבחפדלת כסלב, אני הולך לחנות, אני הולך למקול, ההליכה הזאת, המסורת הזאת, זה הפח. כל הפעילות שלי בשביל להשיג את השמן, זה הביטוי לפח הסגור הזה. ובהדלקת הנרות, כשאני מבטא את זה, זוכים להרחיב ולהתפשט. ובימים שלנו כמובן היינו מנסחים, זוכים להרחבה ולהתפשטות. זאת הנקודה. הנקודה הזאת נעשית, הנקודה הזאת היא יצירתית, היא פעילה. ולכן מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרים, וכמובן הקושייה המפורסמת היא, תגידו לי משהו נגד מהדרים. משהו סוציאליסטי, פרוליטריוני, נגד הסנוביאדה של היהדות.
לא משנה. למה מי שיש לו שאלות?
אתה? משפט אחד, חוקה אחת יהיה לכם. כולם שווים לפני החוק. אדרבה, ואגב כך, זה גם בהלכה. זאת אומרת, בהלכה דרך כלל אנחנו מכירים איזה שוויון, אנחנו מכירים את חובת יישור הקו לגבי הכל. ובסדר, אז יש איזה סלסולים והידורים, אבל שלכתחילה בקביעת המצווה אמרו חכמים שיש פה מצווה נורמלית ויש פה מהדרים ויש פה מהדרים למהדרים. לא זכור לי שיש עוד מצווה אחת. שבחוק עצמו, זאת אומרת בהלכה עצמה, נקבע הדבר בצורה מדורגת. שגם כאן יהיה מהדרין ומהדרין מן המהדרין ולכתחילה. זה דבר ש... למשל, כולם צריכים לאכול מצה שמורה. לא שמענו שיש מהדרין מן המהדרין בקביעת חז"ל. למה דווקא כאן?
לראות שבת.
מה שבת?
לראות שבת.
מה לראות שבת?
לראות שישם
ולראות שבת. זה, קודם כל, זה כתוב רק באחרונים. במשנה זה כתוב, העיקרון של זה צריך להיות שמן אור שידלק ולא יסקסק בפתילה, שלא יבוא לידי כיבוי ושיתפקד ויגשים את מטרתו שיהיה אור. אבל בזמן שקבעו את המצווה לא שמענו שקביעת המצווה לכתחילה תיעשה בצורה כזו. אז נאמרו כמה וכמה תירוצים על הדבר הזה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס למה דווקא כאן, אבל השאלה היא בוודאי קשה מאוד. אז הוא אומר, הוא על פי דרכו אמר למה דווקא בחנוכה. אם התפקיד של נר החנוכה ללבות את מה שיש לך בלב, אז כל פעם יש לך בלב דבר נוסף, כל פעם אתה עוד יותר מתרחל. אמרו חכמים, אין החינם, זה סובייקטיבי. כשהכל שווים זה אובייקטיבי. כשכל אחד שונה בחבורה זה סובייקטיבי, אבל חכמים לכתחילה תקנו. כי הם אמרו, התפקיד של נר החנוכה זה ללבות את האישיות שלך. זה לא להשאיר אותך אדיש, זה לעורר אותך בדבר הזה. ולכן, אני חוזר, וזה מתחדש בכל חנוכה, שנפתחת אותה נקודה, ובהדלקת הנרות, על ידי הדלקת הנרות, זאת אומרת, על ידי זה שאני בפועל, להדליק נר פירושו של דבר, להציר מחדש נאמנות להיסטוריה היהודית. כשאתה מדליק נרות חנוכה, אני אומר, אני מצרף את הדור שלי, אני מצרף את עצמי לרצף היהודי. אבל אתה לא יכול לצרף את עצמך לרצף היהודי, לא זה סובייקטיבי. זה לא שפלוי, אתה מצטרף. בזה שאתה מצטרף, אתה רואה מוסיף עוד איזה פרט. דבר שלא היה קודם, בהעמקה, בהבנה. אין הכי נעמי.
כיוון שכאן מצטרף כל אחד פרטי, אז האחד פרטי שונה מחברו, אז לכן יש פה מעברין ומעברין מן המעברין, כי כל אחד מצרף את אישיותו שלו לשרשרת ההיסטורית הזו. ובהדלקת הנרות זוכים להתרחב, להרחיב ולהתפשטות של זאת הנקודה, ולכן מצוות נר חנוכה איש וביתו והמעברין וכו', שכפי מצב האדם, קודם כל אתה מצהיר נאמנות להיסטוריה, אתה מצטרף, אבל אתה לא נשאר אדיש לגבי ההיסטוריה, אתה מוסיף לה. חנוכה של שנה שעברה זה כתיבה שבשנה שעברה אי אפשר לדבר כתיבה לשנה, כדי שלא לקבל ירקב בשר, אי אפשר לעשות את זה. מדוע צריך מחדש? למה צריך מחדש? כי הרי דרגה נוספת כבר הוא מהסרום. אם הכל היה כפי שנה שעברה היה רק כבר הוא, זה קבוע, אבל אני רוצה עשייה מחודשת. עוד פעם? אבל שום חג לא נחוג על זה שרצו לבטל את ההיסטוריה. הרי זה הרי מה שהתחלנו. חנוכה בא לעולם בזמן שיוונים ביקשו לגרום להתבוללות. להתבוללות פרושו של דבר לנתק את הצד ההיסטורי. אני מסכים איתך שכל חג הוא מחזק את החידוש שלי. אם אני יושב בסוכה מפני שאבות אבותיי ישבו. אבל זה לא בא לבטא את ההצטרפות. זה אחד הביטויים שלו. כאן החג נחוג לכתחילה על ההצטרפות, מפני שמה שהם רצו, הם רצו להתייבן, פרושה של התייבן, לנתק את המבוע היהודי, ולכן בזה שאני עושה את הפעולה הזאת, לכן יש פה את המעדרים מהמעדרים. אני לא יושב סוכה משנה שעברה כשרה. אם היא עשה לשם החג מפורש. אני חוזר לאותה נקודה, פה לא טוב לי שאני חוזר לנקודה, אם אני חוזר זה רק כבר הוא, כאן אני רוצה גם שיהיה הסעוד. העשייה הזאת, לכן בא פה הידור, הידור זה להוסיף, כשאתה מהדר באיזה דבר אתה מסלסל בו, אתה מוסיף לו דרגה נוספת. מהדרים מן המהדרים בחנוכה, כי בעזרת זה אתה מוסיף עוד פרט, בעזרת השם מחר נראה.